מרחבה, שלום סלם פיס, אתם מאזינים לעדשה רחבה, פודקאסט של סינמטק הרצליה. איתי כאן נמצא אורי ברון, תסריטאי, מרצה לקולנוע ובמאי. מה שלומך אורי?
כל טוב, הפתעת אותי, אמר לך בסלם פיס וזה, קחתן עליך.
כן, חיים מפתיעים. תספר קצת על עצמך למאזיננו שלא מכירים אותך.
אני תסריטאי ובמאי, אני עושה גם קולנוע דוקומנטרי וגם קולנוע עלילתי, גם מרצה לקולנוע, ביימתי כמה סרטים דוקומנטריים, המלך לאתי הראשון, 52-50, אני עכשיו עובד על סדרה בשם ימי הרקטות לתאגיד, סדרה דוקומנטרית, ביימתי סרט עלילתי אחד באורך מלא, נקרא 10% ילדה שלי, וכולץ אני עובד בטלוויזיה בכל מה שבא, הייתי תסריטאי ראשי, באלופה 3, תסריטי פיתוח עלילות במתים לרגע, זה כל מיני דברים שאני מתעסק בהם.
אז בימים אלו, במה אתה עוסק?
אנחנו מסיימים עריכות של הסדרה ימי הרקטות, זה הדבר המרכזי. בכל מיני זה אני מרצה בבינתחומי, מרצה במנשר.
בגדול על מה זה ימי הרקטות?
ימי הרקטות עוסק בימי הרקטות של מדינת ישראל, מדובר על מרקטה, סדרה היסטורית עכשווית, מרקטה ראשונה שנפלה בסדרות בשנת 2001 ועד ימינו, כל ההתנהלות מול האיום הזה, מה קרה, איזה אנשים נפגעו, כיפת ברזל, מה זה עשה, דברים כאלה.
אתה נמצא בעולם הקולנוע הישראלי כבר בערך 20 שנה.
זה נכון. נשמע הרבה פתאום, מה זה 20 שנה, זה טעוף.
איך אתה משווה היום, איפה אנחנו עומדים בקולנוע הישראלי?
קודם כל, אני מאוד אוהב קולנוע ישראלי. כמו אחד הקורסים שאני מעביר, מתעסקים בקולנוע ישראלי, אני רואה הרבה קולנוע ישראלי, ככה שאני מאוד בתוך הדבר הזה. ברור שמאז שהתחיל חוק הקולנוע, כלומר זה משהו כמו 20 שנה, אז המבחר נהיה יותר משמעותי, יש יותר סרטים, ולכן גם יש יותר הצלחות ויותר מגוון. אז אני חושב שמבחינה הזאת, אם אני מסתכל ב-2001, נגיד, שהתחלתי להתעסק בקולנוע, וזה, אז היו, לא יודע, מועמדים לפרס אופיר, 6 סרטים. היום יש לך 30 וכמה, אז ברור שיש לך יותר מגוון ויותר מקצועיות של אנשים, כי נעשו יותר משופשפים, וזה הופך את הדבר הזה ליותר מעניין, אני חושב, את העשייה יותר מייצרת יותר.
שאת רוב הסרטים שלך אתה מימנת בתור עצמאי או דרך הקרנות?
לא, אני באופן עקרוני, כמעט כל דבר שעשיתי היה לו איזשהו מימון חיצוני, למעט הסרט העלילתי שלי, 10% ילדה שלי, שהתחיל בתור סרט עצמאי, ואז קיבלנו כסף מהקרנות. אבל כל הסרטים הדוקומנטריים שלי, כל הדברים, הדבר הראשון שעשיתי בתור סטודנט, סרטון קצר שנקרא 72 בתולות, היה לי מזל וקיבל כסף כאילו מתלעד והקרן החדשה לקולנוע, כאילו עשיתי אותו מקצועי לגמרי מהרגע הראשון.
אז באמת עסקת בבימוי של עלילתי ובימוי של דוקו, איך...
התחלתי בכלל בתור תסריטאי, בבסיס אני אוהב לכתוב. ובעצם נרשמתי לימודי תסריטאות בכלל בחוג לקולנוע, עשיתי תואר שני בקולנוע, תואר ראשון עשיתי בכלל במנהל עסקים וספרות.
אוקיי.
אבל הגעתי לעשות תואר שני, ובתואר שני החלטתי שאני לומד תסריטאות, ובעצם תוך כדי השנה הראשונה נקלעתי לעשייה של סרט שנקרא 72 בתולות, סרט קצר, זה היה בתוך איזה פרויקט של פסטיבל ירושלים שנקרא מבטים, והסרטון הזה שהיה סרטון מאוד מטופש ומאוד מצחיק, מאוד הצליח. הוא הגיע לפסטיבל סנדנס, לטרייבקה, כאילו הוא דחף אותי קדימה, פתאום קיבלתי הצעות עבודה, הייתי שנה ראשונה סטודנט באוניברסיטה לקולנוע, לפני זה לא התעסקתי בקולנוע, פתאום קיבלתי הצעות לביים ולעשות דברים, זה דבר שמאוד משך אותי, ועשיתי, כמו אחרי זה עשיתי, לא יודע, סתם ביים.
למה הוא דווקא נראה לך פתאום קיבל הייפ כזה גבוה?
הוא היה פרובוקטיבי, ועסק בשאלה מאוד רלוונטית לחיינו, שהאם היית מוכן למצוץ לערפאת בשביל שלום? וזאת שאלה שפשוט הקפיצה את כל הצופים. וסרטון די טיפשי, באמת, אבל הייתה לו הצלחה, וזה פתח לי פתח מאוד גדול לעשייה.
איזה תגובות קיבלת מהשאלה הזאת?
מאחר ואני הייתי הבמאי של הסרט, אז התשובות היו כן, רק בכל מיני וריאציות של כן. השאלה איך אתה עושה שלום, איך אתה זה, אבל כן.
זהו, כשעברתי בתחקיר על הדברים שלך, היה שם קו די ברור של... אתה קורא לזה פרובוקטיבי, אני קורא לזה אולי קצת אמיץ. מאיפה מגיע האומץ?
לא יודע אם זה בדיוק אומץ, זה כאילו אנחנו חיים במדינה שהיא בסך הכל מדינה פלורליסטית וזה, זה לא איזה עולם כזה שאם אתה תעשה משהו שהוא זה ירצחו אותך. כנראה שלא, בייחוד אם לא, אם אתה
כן, אבל לעלות כזאת לבן שאלה וכזה. זה היה ב-2002. כן. לעלות כזאת שאלה, היית מוכן למצוץ לערפאת, זה לא שאלה שגם היום זה אנשים יכולים להרים גבה על שאלה כזאת.
יכולים להרים גבה, זה נהדר, זה בשביל זה עושים סרטים. כלומר, כשאתה עושה אומנות, אתה מנסה לגרום לאנשים להרגיש משהו. חלק מהרגשה הזה, אוקיי, לשאול את עצמך, איפה אני, מה אני עושה? אני מאוד אוהב, נגיד, רגש של מבוכה. בסרטים שלי הרבה פעמים יש מבוכה. כי אני חושב שזה רגש בדוקומנטרי, שמשהו נורא אותנטי במבוכה, זה מפעיל אנשים. אתה שואל, רגע, אם אני הייתי במצב שלו, מה הייתי עושה? זה דבר שהוא מעניין אותי.
לא היה איזה רגע שאמרת, רגע, יכול להיות שהלכתי כאילו יותר מדי קדימה ואני קצת מגזים?
לא, להפך, אני חושב שאולי נהייתי קצת פחות מדי פרובוקטיבי, אבל בעיקרון לא, אין דבר כזה יותר מדי פרובוקטיבי. כאילו, אני חושב שאתה אמור לעשות את הדברים שיזיזו קצת בעולם.
פה ברקע מופיע המלך לעתי הראשון, שגם עוד מעט הוא ייפתח בקרוב למאזינים שלנו לצפייה. ספר לי קצת על
זה סרט משנת 2008, סרט דוקומנטרי, שיש לו גרסה של 50 דקות, גרסה של 70 דקות. אני חושב שמה שיפתח לצפייה זה גרסה של 50 דקות. בעיקרון, זה סרט שעוסק בבחור בשם דיוף, שהבן שלו קוראים לו לטי, והוא נשוי לבחורה בשם אירנה. דיוף הוא במקור מסנגל, אירנה היא מבלרוסיה, והם מגדלים פה ביחד את הילד שלהם שקוראים לו לטי, בדרום תל אביב, ביד אליהו. ויום אחד, אבא של לטי, דיוף, מספר לו שאבא של סבא שלו היה מלך של שבט בסנגל, שבט של 1.5 מיליון אנשים, ושהחלום שלו זה שיום אחד, יום יבוא, ולטי, שהוא ילד תל אביבי, בן 8, אוהד מכבי תל אביב, אוהב מקדונלדס וכל זה, יהיה המלך של השבט. והעיניים של הילד הזה נפתחות, ומשם בעצם מתחיל הסרט שבו אנחנו עשינו מסע, וזה מסע דוקומנטרי, אמיתי לחלוטין, כלומר, אנחנו מלווים משפחה אמיתית, זה סרט דוקומנטרי, שאומנם יש בו איזושהי מידה של פנטזיה, אבל זה סרט דוקומנטרי שהאנשים בו הם אנשים אמיתיים. ואנחנו מלווים אותם לאפריקה ואת כל מה שהם עוברים שם, ואת כל האם הוא יהיה מלך, לא יהיה מלך, מה יקרה שם, ומה זה בכלל המשמעות של מלך בסופו של דבר.
איך הגעת לסיפור הזה?
הסרט שעשיתי לפניו, סרט שנקרא 52-50, זה סרט שעוסק בעובדים זרים, זה וידאו אקטיביזם שבו בעצם רדפנו ביחד עם סטודנטים מאוניברסיטת תל אביב אחרי מכוניות של משטרת הגירוש כדי למנוע אלימות. זה פרויקט מאוד גדול. ועזיז דיוף עבד אז בתור עיתונאי בעיר. תחשוב מה זה, בן אדם כאילו אפריקאי, הגיע פה לישראל, הגיע למצב שהוא מדבר עברית מספיק טוב כדי להיות עיתונאי בעיתון. הוא נהיה עיתונאי בעיר, ובעצם מתוך העבודה על הסרט הכרתי אותו וסחרתי אותו להיות איתי תחקירן. והוא עבד איתי על 52-50, הוא הביא סיפורים מדהימים שם לסרט הזה, ואז נהיינו חברים, ותוך כדי אחת הפעמים שישבנו ככה, אחרי שעבדנו ביחד, ואחרי שגמרנו יום צילום, אז הוא סיפר לי את הסיפור הזה, שאבא של סבא שלו רוצה להיות, לא, הוא סיפר לי, כי הוא אמר לי, הוא נוסע אולי בקיץ, לסנגל, וזה, ככה זה התחיל, ואז אמרתי לו, וואי, מגניב, אולי אני אסע איתך לסנגל, אף פעם לא הייתי באפריקה, וזה, הייתי פעם אחת, אבל נגיד, אף פעם לא הייתי באפריקה, ובטח שלא בסנגל, והוא אמר לי, כן, וזה, אתה יודע, רציתי לספר לך, אני בדרך כלל לא מספר את זה לאנשים ישראלים, ככה צוחקים, לא מאמינים, לא זה, אבל לך, אני מרגיש נוח, אני אספר לך. אבא של סבא שלי היה מלך של שבט, ואני אומר לו, מה מלך, על מה אתה מדבר, מה זה? אז הוא התחיל להסביר לי, כן, זה מלך של 1.5 מיליון אנשים, היום כבר אין כל כך מלוכה, אבל אז הייתה מלוכה, והחלום שלי זה להחזיר את המלוכה לשם, ושלטי יהיה המלך, ואני כאילו, הסתכלתי עליו כאילו נפל מהשמיים, ופתאום חשבתי שהוא צוחק עליי. וכשהבנתי שהוא רציני, אמרתי לו, טוב, הבנתי, אנחנו מתחילים לצלם סרט עליך. כאילו, נגמור עם הסרט הזה, נתחיל את הסרט הבא. ובעצם השותף שלי בסרט הזה, קוראים לו קובי צייג, הוא הצלם וגם מפיק שותף במקרה הזה. והוא ואני בעצם עבדנו על הסרט הזה ביחד, החלטנו שאנחנו מתחילים לצלם אותו בישראל, מתחילים לצלם את המשפחה הזאת, מבינים מה הסיפור, וצילמנו הרבה מאוד זמן בישראל, זה היה לא פשוט להגיע למצב שאנחנו נוסעים לאפריקה, והחלטנו שאנחנו נוסעים, לא משנה מה, לא השגנו כסף, ואמרנו, אנחנו מממנים את זה בעצם, ונצאנו לדרך ונסענו לאפריקה, ואני חושב שאפילו ממש זמן מאוד קצר אחרי שחזרנו, הודיעו לנו שיש לנו כסף לסרט הזה, וקרן גשר תמכה בו, והרשות השנייה, וככה התקדמנו עם לעשות סרט באורך מלא לטלוויזיה בעצם.
היום אתם בקשר עדיין עם לטי?
מדי פעם, זה לא קשר יומיומי, אבל בדיוק הוא שלח לי תמונה מדהימה שלו, שהוא רוצה להיות דוגמן. הוא באמת, הוא נראה מדהים, והגובה שלו הוא כבר איזה 2 מטר, הוא בן 22, משהו כזה כבר היום. ולא יודע, אני אעלה אותה אחרי זה גם כן, אפשר להעלות את התמונה שלו, אם יש למישהו עבודה בשבילו בתור דוגמן, זה יכול להיות מדהים. הוא לא נהיה מלך בינתיים.
כן, הבנתי מזה שהוא רוצה להיות דוגמן.
כן,
אם הוא היה מלך, אז הוא לא היה רוצה להיות דוגמן. קנית לו מזמן זה זכויות על ספר פולני.
וואה, זה סיפור אחר לחלוטין, כן.
נכון.
כן, יש לי איזו אובססיה על איזה סופר פולני כבר כמעט 10 שנים, סופר פולני שקוראים לו מארק חואסקו, שהוא היה הילד הרע של הספרות הפולנית בשנות ה-50, כאילו, זה ממש מזמן, ואיכשהו גיליתי איזה ספר שלו שנורא הדליק אותי, איכשהו כתוב ואיכשהו זה, ואז הבנתי שהוא בכלל היה בישראל תקופה מאוד ארוכה בסוף שנות ה-50. ואז התחלתי לחקור את הסיפור שלו, ופגשתי חברים שלו, ואנשים, וזה, והסיפור שבעצם הגלו אותו מפולין, הוא איכשהו התגלגל לישראל, לא היה יהודי, היה פה בחצרות האחוריות של אלנבי, בין זונות סרסורים ודברים כאלה, ובסוף הגיע בתור כאילו, כוכב מטורף, כאילו, הכותרת הראשית של מעריב הייתה עליו ביום שהוא הגיע, ואז יצא מפה אחרי איזה שנה, הוא בא לשבוע, נשאר שנה וחצי, בשנה וחצי הזאת התדרדר בצורה מטורפת, ויצא, היה בכלא, סיפורים, הקרבות יגרוף, והכל מלווה בזה שיש עליו כותרות כל הזמן בעיתונים וכזה, לא הצליח לכתוב פה מילה, ויצא מישראל, ובעצם אחרי שהוא יצא מישראל, הוא כתב 4 ספרים על התקופה הישראלית שלו. ואני מאוד נדלקתי עליו, על הסיפור שלו, וכתבתי תסריט, ואנחנו מנסים לגייס כסף לתסריט, ומאחר היו כל מיני בעיות, וזה עוד לא קרה, ובדרך קניתי את הזכויות על הסיפורים הישראלים שלו. ואת אחד מהם, או שניים מהם, בעצם הוצאנו לאור ביחד עם הוצאת אסיה, ספר נקרא להרוג את הכלב השני, והוא ספר מדהים ואחר על ישראל שאנחנו לא מכירים, אנחנו לא זוכרים שהיא קיימת, כי זה אנשים, זה המערב הפרוע של יוצאי השואה בתל אביב של סוף שנות ה-50. זה משהו אחר לגמרי.
שאתה גם בהתכווננות לעשות על זה סרט?
כן, הכוונה היא לעשות סרט עלילתי, שיש תסריט שמתעסק, שהוא חציו, הוא חלק ממנו הוא בעצם אדפטציה של, של הסיפור, של להרוג את הכלב השני, וחלק זה הסיפור חייו, השנים הישראליות שלו בעצם, של חואסקו.
בגדול, בגדול, מה הוא מתאר מהחוויה שלו של ארץ ישראל?
זה מקום של אנשים שאין להם כסף ואין להם אלוהים, כי הם יצאו מהשואה. אז הם יכולים לעשות הכל. והמשטרה, השוטר לא יגיד לך שום דבר אחרי שיצאת מאושוויץ. אז אתה יכול, אז הכל פתוח, הכל יכול לקרות. וזה מקום שיש בו גם אלימות וגם חיים וגם יופי. וגם דברים מצחיקים, הוא סופר מאוד מצחיק גם.
למה הוא הגיע לישראל?
זה היה משהו מאוד מקרי, היו לו הרבה מעריצים של יהודים פולנים, הייתה עלייה מאוד גדולה בסוף שנות ה-50 מפולין, והרבה יהודים בעצם היו מתנגדי משטר, אז הם העריצו אותו, כי גם הוא היה מתנגד משטר.
אוקיי.
ואז בעצם הציעו לו עבודה במעריב, והוא היה אמור לכתוב למעריב, בעצם הוא לא כתב להם כלום, הוא הגיע לפה וישר הסתכסך, וזה לא הסתדר כל כך, הוא פרסם איזה 4 רשימות על החיים שלו בגרמניה לפני המלחמה, והם לא כאלה רשימות טובות האמת.
מדהים. אז יש לך כבר, איך יקראו לסרט?
לסרט הזה כרגע קוראים מרד הזיכרונות, אבל יכול להיות שהוא עוד ישתנה. יכול להיות שיקראו לו להרוג את הכלב השני, כמו השם של הספר, נראה.
כמה זמן בערך מהרגע ש...
אוי לא, זאת שאלה קשה. זה לוקח המון שנים. אני התחלתי לעבוד על הפרויקט הזה לפני המון שנים, 2010 למעשה, כאילו פעם ראשונה שקיבלתי פיתוח מהקרן, ואז היה לי איזו הפוגה, עשיתי את הסרט השני, את 10% ילדה שלי, וב-2015 הייתי עם הסרט הזה במעבדה של טורינו, שזו מעבדה מאוד נחשבת לפיתוח תסריטים, ואז היו לנו איזה מגבלות משפטיות, וזה לא התקדם, וכרגע זה קצת נתקע, ואני מקווה אולי שהספר יוציא את זה מהתקיעה שלו, נראה.
10% ילדה שלי זה על ילדה שלך?
10%. לי יש בת זוג שיש לה ילדה, אני מכיר את הילדה הזאת מאז שהיא בת 4, היום היא בת 21, כך שאנחנו כבר הרבה שנים בעצם בקשר הזה, והסרט בעצם מתאר קשר בין בחור לבין הבת של הבת זוג שלו, שבעיניי, בשבילי זה הפך להיות קשר מאוד משמעותי, מאוד... שהוא לא אופייני, לרווק תל אביבי, אתה יודע, פתאום הקשר המשמעותי שלו זה עם ילדה בת 7, והסרט בעצם מתאר את מה יכול לצאת מקשר כזה, זה גם את הקשיים שלו וגם את היופי והקסם.
זה לדעתי זה סופר אומץ לבוא ולחשוף את הסיפור האישי שלך מול כל כך הרבה אנשים.
זה לא סרט אוטוביוגרפי. זאת אומרת, נגיד, אולי, הרגש הוא אוטוביוגרפי. כי מה שהרגשתי כלפי הילדה הזאת, מה שחוויתי הוא משהו, אבל הסרט הוא סיפור, זה לא סרט דוקומנטרי, זה סרט עלילתי. זה אנשים, דברים שקרו לי בחיים לא נכנסו לסרט, ודברים שקרו בסרט מעולם לא קרו במציאות. ומבחינה רגשית, באמת, יש שם הרבה דברים שאני... שקרו מבחינה רגשית, ולכן יש בו אמת. אבל מבחינת המכלול של האירועים של הסרט, זה עולם אחר. ולכן יש בזה כאילו אומץ, אבל זה לא באמת אומץ. וגם יש משהו קצת עקום, כאילו האומץ הזה הוא גם... כאילו כשאנשים עושים סרטים על עצמם, אז הם חושפים את הסביבה שלהם, אז האומץ ההוא שלי הוא כאילו גם החשבון הבת זוג שלי, זה גם לא אידיאלי. אז אני חושב שזה לא דוקומנטרי, זה לא מחוברים, זה עלילתי, זה משחרר אותי, זה לא באמת אמיץ, זה פשוט סרט.
כאילו, יכלת עוד קצת להסתתר מאחורי...
לא קצת, יש פה שחקנית, יש פה בחור, סרט זה דבר מורכב, שקוראים בו הרבה דברים לאורך ההפקה שלו, לאורך הכתיבה שלו ולאורך העשייה שלו, זה לא שעכשיו... מה שקרה במציאות, זה מה שקורה בסרט. ממש לא.
הקולנוע ישראל, לפי דעתך, מה חסר בו כרגע?
מה חסר בו? עוד כסף תיאורטית. כלומר, אנחנו תקועים קצת עם זה שיש מעט מדי סרטים. יש יותר ויותר אנשים שרוצים לעשות קולנוע. יותר ויותר אנשים שיכולים, שיש להם רעיונות טובים. אז זה צד אחד של ההפקה. והצד השני, יש פה צד שהוא מאוד בעייתי בהפצה. כלומר, יש מגבלה של כמות הסרטים הישראלים שיכולה להיות מופצת בהצלחה בשנה, ועד שזה קורה, זה לוקח זמן, והתחרות היא מאוד מאוד גדולה. ותיאורטית, היה צריך למצוא את הדרך להגן על סרטים ישראלים, ולמצוא להם את ההגנה שלהם כדי שיהיה להם קהל, או לפחות יהיה להם את ההזדמנות לקבל קהל בצורה יותר בטוחה.
לגבי מימון, אני ראיתי כמה סרטים שפנו למימון המונים.
כן, אבל מימון המונים זה משהו שהוא מאוד דל ביחס למה שאתה צריך לעשות סרט אמיתי. כלומר, מימון המונים, הכי הרבה שראיתי, לא יודע, עכשיו ראיתי את באים לבנקאים, עשו קמפיין נהדר, וזה בית נושא, חשוב, נושא, גייסו 250 אלף שקל. מדהים, אבל בשביל פיצ'ר ישראלי צריך בין 2 ל-4 מיליון שקל.
אוקיי.
Okay. זה קצת, לא קשור. אז סרט דוקומנטרי, אולי, זה נושא מאוד בוער, מאוד חשוב, אפשר. אבל בשביל לעשות סרט עלילתי, באמת, זה לא... אני עשיתי סרט מאוד בזול, אני צוחק שזה 10% ילדה שלי וב10% תקציב, עשיתי את זה מאוד בזול, מאוד, עם הרבה קומבינות, הרבה חברים שעזרו לי, הרבה טירוף מוחלט וזה. ועדיין זה עלה הרבה כסף. לא השגתי את זה במימון המונים, השגתי בסוף מהקרן, השגתי ככה, וזה מאוד לא פשוט לעשות ככה סרטים.
זהו, צריך הרבה קומבינות, ודוקו נראה לי זה יותר זול.
דוקו זה יותר קל, יותר קל. קשה להתפרנס מזה, אבל יותר קל לעשות סרטים בצורה עצמאית בעיניי.
איך זה עובד לאנשים שפחות מכירים את עולם הקולנוע?
הרבה פעמים צריך להיות מישהו שהוא היזם של הסרט, או תסריטאי, או במאי שזה משהו שבוער בו, או זוג של אנשים שעובדים ביחד. הרבה פעמים היוצר של הדבר בעצם מתחיל לעבוד על משהו, מצלם קצת, כותב, תלוי מה הז'אנר. ואחרי כמה זמן, כשיש לו כבר קצת חומר, ויש לו קצת משהו כתוב, אז הוא מגיש את זה בעצם לקרנות הקולנוע, לגופי השידור, מנסה לגייס כסף, ובתקווה מקבל את הכסף, ויכול להמשיך את הסרט. אם הוא לא מקבל, אז הרבה פעמים אנשים ממשיכים לעשות, ועדיין לא נמוד, והם ממשיכים לעשות בלי כסף, והם נסים להשיג עוד פעם ועוד פעם, עד שבסוף או שזה קורה, או שהם מתייאשים. ככל שאתה יותר צעיר, יותר קל לעשות את הדבר הזה, את המהלך הזה של, לא משנה, אני אתאבד על הסרט שלי, אני אעשה הכל כדי שהוא יקרה, בלי להתחשב בזה שאתה לא מקבל שכר, ושהשכר גרוע, או שאתה משקיע בזה בכלל כסף. וככל שאתה יותר מבוגר, ויש לך משפחה, צריך פרנס, וזה יותר מסובך. אלה הם החיים.
כן. אגב, קצת מעבר לטלוויזיה, אבל פאודה הבנתי שהם הרבה מאוד שנים הגישו את התסריט, ואף אחד לא היה מוכן לקבל את התסריט שלהם.
יכול להיות. אני לא מכיר את הסיפור של פאודה, אבל זה נשמע הגיוני.
עד שפתאום זה התפרס ל-196 מדינות שכבר שידרו את הסרט, את הסדרה.
במובן הזה, כל יצירות אודיו-ויזואליות, הן קצת סוג של סטארט-אפ. כלומר, גם בעולם הסטארט-אפים, נכון? יש לך הרבה ניסיונות, הרבה זה. בסוף אחוז מצליח. אתה יכול בטח לתשמע את האנשים, אני לא יודע, שהמציאו, אני לא יודע מה, והם פנו להמון קרנות ולא קיבלו כזה. זה אותו דבר.
כן. אנחנו לקראת סיום. אם יש לך איזשהו מסר, משהו שאתה רוצה...
מסר לאומה?
כן, לא, למאזינים אין... שלנו.
אני חושב, תנו צ'אנס לקולנוע ישראלי וליצירות ישראליות בכלל. זה דבר שהוא חשוב, זה דבר שהוא מייצר את התרבות שלנו, את האופי שלנו. היום אנשים דבוקים לנטפליקס, יש לך 1,000 אופציות ואלף, זה סבבה. אבל עצם זה שאתם תסתכלו על מה שקורה במדינה שלכם, מה שקורה בתרבות שלכם, מה שקורה אצלכם בשכונה, יש מלא סרטים שעוסקים בהכל. פשוט תפתחו את העיניים, תחפשו אותם, תנו להם צ'אנס. זאת ההמלצה שלי.
אורי ברון, תודה רבה.
תודה לך, יותם.
תודה רבה לנדב אנקר, מלווה השידור. תודה רבה לויטלי על הצילום. תודה רבה לכם שהאזנתם, ושיהיה המשך יום קסום. אני יותם זיו.